בואו נדבר על גט. זוכרים שנקראה גט טקסי, שהאמנו שהיא הולכת לכבוש את העולם, שהיא תהיה תשובה ישראלית, גאה, כחול לבן לאובר? אז זהו, שלא. איך קרה שהבטחה ענקית של ההייטק המקומי, היוניקורן הראשון שלנו בתחום הרייד היילינג, הפכה לסיפור על תחנת מוניות משודרגת, שנמכרה בסוף במחיר חיסול? נרוץ מהר על המספרים. ב-2009 שחר דייב וייסר מתייבש 30 דקות בשדה התעופה של פאלו אלטו כשהוא מחכה למונית. ב-2010 מקים שיתופו רואים מור את גט טקסי כאפליקציה פשוטה שתמצא לך מונית. ב-2011 השירות הושק בתל אביב ואז בלונדון. ב-2012 הוא נפתח ברוסיה ואז בניו יורק. ב-2014 דייב כבר מצייץ שגט גדולה מליפט ושנייה רק לאובר, ומקבל חותמת יוניקורן כשפולצוואגן משקיעה 300 מיליון דולר ב-2016. הכסף משמש בין היתר לרכישת ג'ונו של תלמון מרקו כדי לקבל דריסת רגל בתפוח הגדול. זה ב-2017. ב-2019 תמחר ג'ונו לליפט ואיתו גם החלום האמריקאי. אחרי הקורונה תוכנן מיזוג ספק לפי שווי של מיליארד דולר, אך השוק מתקרר ומלחמת אוקראינה רוסיה מתלהטת. ב-2024 חברת פנגו הישראלית מציעה לגט 175 מיליון דולר, מהלך שנחסם רגולטורית, עד לרכישתה ב-190 מיליון דולר על ידי מספר גופים מוסדיים ישראלים. משדה התעופה בפאלו אלטו לכספומטים של גוש דן, לאומי פרטנרס, מזרח התפחות, מיטב, הפניקס ועוד שתיים, ינהלו מעכשיו את תחנת המזומנים של גט. החזון של שחר היה מדבק, הוא באמת ראה את גט הופכת לאובר, אבל החזון הזה היה מבוסס על הנחה שגויה. גט מכרה את חלום אובר, אבל המוצר שלה היה אחר לגמרי. בעוד שאובר בא לשבש, לשבור את המונופול של המוניות עם נהגים פרטיים ואובר איקס, גט בחרה במודל של שיתוף פעולה עם תעשיית המוניות הקיימת, עם הרגולציה, עם הנהגים המורשים. שחר מחה רבולושן, אבל בנה אבולושן. אובר ריצרה עצה חדה של נהגים, וגט הפכה לדיספאצ'ר משוכלל לתחנת מוניות. החזון של שחר היה מדבק, כי ראינו את גט בישראל. בעברית היא לא הייתה סתם אפליקציה, אלא מילה נרדפת למונית. איך זה קרה? האם המוצר היה פה כל כך הרבה יותר טוב? כנראה שלא. גט הפכה כאן למלכה בלתי מעורערת בזכות הרגולציה. היא לא רק נהנתה מחוקים שאוסרים על שירותים כמו אובר איקס, היא נלחמה באופן אקטיבי, כתף אל כתף עם נהגים, כדי להשאיר את אובר בחוץ. הניצחון של גט בקרב על ישראל לא היה ניצחון של חדשנות, אלא ניצחון של שימור הקיים. היא הפכה לזרוע הדיגיטלית של המונופול הישר. ומה קיבלנו בתמורה? קחו לדוגמה את נתב"ג, גט מחזיקה בזיכיון הבלעדי להפעלת מוניות מהשדה, והתלונות משם חוזרות על עצמן. נהגים שמסרבים להפעיל מונה ודורשים סכומים במזומן, ושירות לקוחות של גט שהוא פשוט חסר אונים. לגט אין באמת שליטה על המוצר של הנהגים. תוסיפו לזה גם את משחק הביטולים, נהג מקבל נסיעה, לא זז, מחכה שאתם תבטלו. היו גם תביעות על גט, שהיא גובה מחירים גבוהים יותר מלקוחות עסקיים, מסתירה מחירים ועמלות כדי לגזור לעצמה נתח שמן יותר, וכמובן, גט מהדרין, או בעברית, תשיג לי נהג שהוא לא ערבי, שגרר כנס של 6 מיליון שקלים. ההצלחה של גט בישראל היא לא סיפור על סטארט-אפ מבריק, אלא סיפור על תעשייה ותיקה, מיושנת, שמצאה שותף טכנולוגי שיעדוף איתה אויב משותף. גט לא שיבשה את ענף המוניות, היא פשוט עשתה לו דיגיטציה על כל חוליו. אז לאן הלכו כל 900 מיליון הדולר שגויסו לאורך השנים? על ניסיונות כושלים להתרחב לערים כמו ניו יורק ולונדון, על רכישת חברה ג'ונו רק כדי למכור אותה בהפסד, ועל יציאה מתוקשרת מהשוק הרוסי, שהיה די משמעותי עבורה. ואז הגיעה סאגת פנגו, חברת החנייה המובילה בישראל, מסכימה לקנות את גט בסכום מגוחך ביחס לזה שגויס. אבל גם זה לא עובד. רשות התחרות מודאגת שפנגו תהפוך לסופר-אפ של תחבורה, כולל תשלום באוטובוסים וטעינת רכבים חשמליים. ברור, בואו נפוצץ את העסקה כדי שישראלים יורידו עוד שתי אפליקציות תחבורה מפוצצות פרסומות. אחרי שהעסקה הזאת נפלה, קונסוריום של גופים מוסדיים קונה את גט ב-190 מיליון בשישה חלקים שווים, ללא שליטה וכדי לעקוף את רשות התחרות. הם אפילו לא עשו בדיקת נאותות, הם פשוט ביקשו מפנגו פורוד לקובץ שהם עשו. ו-just like that, גט הפסיקה להיות חברת טק. היא הפכה לנכס במאזן של בנקים. החלום על שיבוש מת, ובמקומו נולדה פרה חולבת שאפשר לסחוט ממנה רווחים בשוק שבוי. אגב, הבעיות הטכניות שגט מנסה לפתור, כמו TSP, הסוכן הנוסע, או CVRP, ניתוב רכבים עם מגבלת קיבולת, או VRPTW, מסלולי הפצה עם חלונות זמן מוגדרים, הן בעיות סופר קשות, מה שנקרא NP-Hard, אבל גם סופר מעניינות במדעי המחשב. AI עוזר היום למצוא פתרונות טובים ומהירים לאלו. אבל מה כל זה שווה? גם אם היה לגט מחשב קוונטי שפותר TSP באופן מושלם בזמן אפס, זה לא ישנה כלום אם הנהג שמגיע אליכם מחליט לעקוץ אתכם, לסרב להפעיל מונה או פשוט להתנהג בגסות. הבעיה של גט היא לא אלגוריתמית, היא אנושית. המודל שלה שעובד עם מאגר נהגי מוניות קיים, חייב אותה לפתור גם בעיות יומיומיות בתעשייה. אובר לעומת זאת יצרה מאגר נהגים חדש ועצום ואכפה סטנדרטים בצורה אכזרית. אבל למה אובר היא אובר? כי היא בחרה בכניסה אגרסיבית לשווקים, תוך התעלמות מהחוק, בנתה בסיס משתמשים ענק עם נסיעות מסובסדות, ואז השתמשה בכוח כדי לכופף את הרגולטורים. היא גם אמרה בצורה חדה ומדויקת על משלוחי מזון עם אובריץ. גט עשתה בדיוק ההפך, היא צייתה לחוקים וחברה למערכות קיימות, ובמקום אוכל החליטה לאמר גם על משלוח חבילות, שירות תיקונים לאייפונים, פרחים וניקוי יבש. זה עלה לה ברי-ברנינג יקר וכושל, לדעתי, מגט טקסי לגט, והאסטרטגיה הזאת אולי קנתה לה את ישראל, אבל עלתה לה בעולם. וכן, גט קנתה גם אותי. כמעט כל נסיעה שלי איתה הייתה טובה ונעימה, אבל גם של אובר. חשוב לציין, שתי החברות מתחבטות בשאלת היום שאחרי הנהיגה האוטונומית. בפרק 10 על רובוטקסי הנחתי שיצרניות הרכב, מפעילים גדולים או נהגי טסלה יחזיקו את רוב המוניות. איפה זה שם את גט ואיפה את אובר? עד הפעם הבאה, תהיו טובים ותמשיכו להיות סקרנים. יאללה ביי.